טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את סוגיית ירושלים של זהב. דהיינו, אם נחזור רגע בתמצית על הדברים, ראינו שהעולם שלנו הוא בחינת שלוש. דהיינו, חסר, יתר ואמצע, מה שכאן הרב קורא מיעוט, הפרזה והממוצע, שהנטייה אל אחת הקצוות, אל אחד הקצוות, היא כמובן נטייה רעה, והאמצע הוא לא אמצע שהוא פשרה בין החסר ליתר, בין המיעוט להפרזה, אלא האמצע הוא בעצם התמצית של שני הצדדים ביחד. ולכן אפשר לומר שהשבת, אם אפשר לומר יום השבת, הוא האמצע שבין העולם הזה לעולם הבא. דיין הוא האמצע שבין החול, מבחינת העולם הזה, לבין הקודש השלם, היותר עליון, שהוא מבחינת העולם הבא, ובו אנחנו בעצם תואמים מעין עולם הבא, נשמה יתרה, ולכן יש בתכונת השבת את תכונת האמצע, שהיא לא המיהות של יום חול, ואולי לא ההפרזה של עולם הבא, אלא האמצע שכולל את שניהם. ולכן, דווקא בגלל שהאמצע הזה יכול להופיע בשבת, לכן, היות והאמצע, כמו שאמרנו, הוא לא פשרה, אלא הוא כולל, אז האמצע הזה אמור לכלול את שני הממדים, גם את הממד הקודשי וגם את הממד החולי, ולכן דווקא מפני שיש בשבת קדושה מיוחדת, אז יש אפשרות להיפגש עם חיי החול, על כלל או על כל עוצמתם או על סיתוק פעם, בשלושת הכוחות, הייתי אומר, החומריים, היצריים, התקיפים והחזקים והמשמעותיים ביותר אצל האדם, ואלה שלושת המצוות המיוחדות בשבת, אכילה, שינה ויחסי אישות בין איש לאשתו, ולכן אכילה בשבת היא עונג שבת, שינה בשבת כנל, וגם בין איש לאשתו עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת. אבל, ועל כן לכאורה, לפי זה יוצא, שבעצם השבת הוא היום, או הוא הביטוי, הוא הזמן שבו אפשר לבטא את האיזון הנכון בין הקודש הפנימי לבין המציאות החיצונית, אפילו הייתי אומר, היותר מתפזרת ומתפרטת, מה שכאן הרב קורא הידור, ודווקא שם, באמת, דווקא בזמן הזה, היינו מצפים שבאמת נוכל לבטא את האיזון הזה בכל הצדדים שלו. והנה פלא גדול, שהגמרא אומרת, המשנה והגמרא אומרת, שאסור לאישה לצאת בתכשיט שעשה רבי עקיבא לאשתו, שנקרא ירושלים של זהב. שהתכשיט הזה, א', היה עשוי מזהב, ב', הוא היה איזה כתר על הראש בצורה של ירושלים, ולמה אסור לצאת? כי שמא תשלוף האישה את התכשיט הזה ותראה את זה לחברותיה, ואז תעבור על טלטול, 400 רשות הרבים, או תעביר מרשות לרשות וכו'. וכמו שאמרנו פעם קודם, לכאורה זה פלא גדול. א', מדובר על רבי עקיבא שעשה את התכשיט הזה, ב', מדובר על אשתו של רבי עקיבא, ג', מדובר על ירושלים, ד', מדובר על שבת. אז מה הבעיה? כלומר, למה בגלל שאומנם זה תכשיט של זהב, אני נעבור רגע לשיעור במתמטיקה, כן? או וכי מפני שזה תכשיט של זהב, אז זה גדול, גדול מרבי עקיבא, אשתו, ירושלים, שבת, איך יכול להיות? כלומר, מה הסכנה? מה הבעיה פה? אז כמו שראינו בפעם הקודמת, אומר הרב, באמת אין לה תורה התנגדות אלא הידור שבא על ידי ביטוי דווקא אצל האישה, כמו שראינו פעם קודמת, אבל להיות ויש סכנה שדווקא במצבים שבהם הקודש מתעורר, ולכן הוא יכול לחול במרחבי חיים יותר רחבים של חול, דווקא מפני המנגנון הקודשי הזה שיכול לתרץ לנו, הייתי אומר, חיים רחבים של חוליות, אפשר לפרוץ את הגבולות, ובשם קידוש החול, לחלל את הקודש. לכן דווקא פה צריך לשים גדר, כדי שהקודש המתרחב בהופעתו על החול, לא יעבור את הגבולות שלו, אלא יופיע בצורה מדויקת ומאוזן. בואו נקרא את כל מה שדיברנו עכשיו בקיצור נמרץ. שני אלה הכוחות, אני חוזר מההתחלה, שני אלה הכוחות העומדים תמיד זה נגד זה, בכל עניין המיעוט, כלומר המיעוט וההפרזה, שרק בהשפעתם יבוא דרך הממוצע הטוב, הבנוי מתמצית העילוי, מהכוללות של שניהם, לא מהפשרה, הבנוי מתמצית העילוי שיש בשני הדרכים יחד, אינם צריכים לבוא בראש רגשי קודש, רגשי הקודש, שקדושת יום המנוחה מרחיב את הנפש מאדנה ומפנקה. מי אלה שאינן יכולות לנטות יותר מדי להידור החיצוני, המכשיל רבים ומרבה מאומה במשפחות ועמים, אינן אנשים, הבנות, הנוטות הרבה לקישוט ועידור, שכשם שהמידה הנכונה יקרה ונאה, כמו שאמרנו, אין נגד, לא צריך למעט את זה, אבל ברור, כן הפרזתה, אם נפריד את זה ונעצים את זה יותר למידה, מחלה ומאבדת מנפש עד בשר, כידוע וכמפורסם. על כן, דווקא בעצם קדושת יום השבת קודש, אז הייתי אומר, ביום חול צריך לאסור את זה. למה דווקא בשבת? על כן, דווקא בעצם קדושת יום השבת קודש, הצעת השם מופיע על חכמי קודש שגזרו, שמה תשלוף ותראה לחברותיה, לא מצד עצם הניגוד אל ההידור והיופי, שהוא טוב, הטוב מצד עצמו, כי מסיבה צדדית, תולדת השחצנות שתראה לחברותיה, דיינו שכשהקודש יכול להופיע במדרגות חול, אז יכול יותר מדי להתלהב מעצמו. ואז תופיע הגאווה והחומרנות היתרה וכו'. כי מסיבה צדדית תולדת השחצנות, שפוגעת ממילא בגבול הקדושה, שמה שלפה ומחיה, שמה תשלוב ותראה. לכן אמרו חכמים, גזרו חכמים, שאסור שתצא אישה עם התחית הזה בשבת, לבצר, לסייג את כוח תשוקת ההתהדרות העלולה להקות שורש עמוק יותר מדי, הנה המשפט שחיפשנו פעם שעברה, דווקא על ידי כוח הקדושה, העידון והמנוחה של יום הקדוש. פה הסכנה יותר גדולה. אז בשם עונג שבת, אני יכול למצות את כל התאוות שלי. תאוות אכילה, שינה, עריות וכו'. ההידור הזה, כשהוא פוגע בהתרחבותו יתר על המידה, והנטייה אל מראה עיניים, הממד החיצוני, המסעת את הלב מכל משהו אמת וטוב פנימי ונצחי, הוא מוצא מקום אפילו במשהו בתחילה מיוסד בתכלית הטוב, בתכלית היושר וההורה, רבי עקיבא, אשתו, ירושלים, שבת וכו'. וכשהוא מעוות את דרכו, הוא פוגע במרכז החיים והקדושה בכישלון יותר גדול. כי מלא אם אתה חולי ובשם החול אתה בא אל החול, אז אתה יודע את מדרגתך, אז בשם החול אני בא אל החול, אז אני בתוך עולם החול. זה גבול הגזרה שלי, זאת המסגרת שלי, אלה השאיפות שלי, אלה הרצונות שלי, זה החיים שלי, זה מה שמעניין אותי. אז אני לפחות יודע את מצבי, את מקומי. אבל אם אני בא בשם הקודש, לקדש את החול, ושם אני לא אשים את הקווים המדויקים, כדי שהחול יתפרץ יתר על גבולו, שם חד השלום אני יכול להתבלבל, אני יכול לקרוא לחול קודש. לכן דווקא פה, היו צריכים חכמים לגזור. לכן כשהוא פוגע, וכשהוא מעוות את דרכו, הוא פוגע במרכז החיים והקדושה בכישלון יותר גדול. כי בשם הקודש אתה בא אל החול, ואתה בעצם מחלל את הקודש. בהוציאו אל החולין והגרעון של חיצוניות וקטנות, משהו נשגב וקדוש עד מאוד. עד לכאן הגענו פעם שעברה. מי שהיה פה פעם שעברה, ברור לו? ברור. עכשיו נמשיך הלאה. הלאה. מי שלא היה, נקווה שיתחבר באיזושהי צורה. מה נאמנה ונעימה היא ההתעוררות הנפשית של ההידור הישראלי לראש הבנות היקרות. עד לכאן סוגיית ההידור, שאין ליהדות משהו עקרוני נגדה, אלא צריכה להופיע לפי נטיית הקודש הנכונה, בחינת שבת, אבל דווקא בשבת יש סכנה גדולה שאנחנו נסתה בשם קידוש החול. עכשיו נכנס הרב לסוגיית ירושלים. למה דווקא ירושלים של זהב? בסדר, זהב, הבנו, זאת הסכנה. קדושת השבת, הבנו, צריך דווקא לגזור בגללה. עכשיו ירושלים. למה התכשיט הזה הוא דווקא בחינת ירושלים? מה יש בירושלים? אז בואו נקרא את החלק הזה. מה נאמנה ונעימה היא ההתעוררות הנפשית של ההידור הישראלי לראש הבנות היקרות בעיר של זהב. עיר עוז לנו ירושלים דדהבה, ירושלים של זהב. אמנם טובה וקדושה היא מורשת אמות טובות, ותורת אם זו כנסת ישראל. על כן, תורת אמך. על כן ההשגה הסובייקטיבית, המולדת את הרגשתה בנקודה היותר ראשית של נטיית נפשה, העוד והפער המיוחדים לה, מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא לחווה והביאה לאדם, שמה צריכה ההרגשה הקדושה הכללית של מרכז האומה בכללותה, בהדרה וקדושתה למצוא מקום. לא תכננתי שנלמד את זה היום, אבל זה ממש מתאים לחדשות של הימים האחרונים. תכף נראה. שהם ההחלטה שהאוטובוסים ייסו בתל אביב בשבת. אתה לא רואה שכתוב פה? אתה לא רואה תל אביב? כתוב. תף למד א' ב' י' ב' תחפש את האותיות. בגימטריה, בגימטריה תראה.
אני גרתי בתל אביב כל חיי, אני יכול להגיד...
תל אביב שליטה.
מה?
כן.
אני יכול להגיד שזה שאין אוטובוסים, אין תחבורה ציבורית בשבת, זה הדבר היחידי אולי שממש גורם לאווירה של איזושהי שבת בתל אביב. אם מביאים את זה, אז שבת נעלמת לגמרי.
איפה גרת?
תל אביב.
איפה?
כל אזור.
תל אביב זה דבר גדול, איפה גרת?
כל אזור.
תגיד מקום אחד.
נחלת יצחק, צפון תל אביב, מרכז תל אביב, אזור דיזינגוף.
טוב. קיצור, מה מרכז וצפון? טוב. בדרום לא. בסדר, אבל תכף נגיע, תכף תראה שזה כתוב. בסדר? שם הצליחה הרגשה הקדושה הכללית, אני מדלג רגע על הסוגריים, כי איבדנו כאן את הקשר במשפט הזה. עוד פעם. על כן ההשגה הסובייקטיבית, המולדת את הרגשתה בנקודה היותר ראשית של נטיית נפשה, העוד והפר המיוחדים לה, אני מדלג על הסוגריים האלה, שם הצליחה ההרגשה הקדושה הכללית של מרכז האומה בכללותה, והדרה וקדושתה למצוא מקום. והחומר היותר נאה לקבל צורה נאותה היא ההרגשה העדינה והקדושה שהיא להיות בסיס לנשמה האלוהית הנשבת ממרומי השכל העליון מקור תורת אם זאת העיר של זהב ירושלים הנתונה בראש בנות היקרות בנות ציון הקשורות בקשר אמיץ בכל רגשי לב טהור בעמם וארצם ומרכז חיי האומה וכבודה הוא הדרן ויופיין. אני לא יודע איפה נעצור עם הפסקה הזאת כי באמת סוגיה רחבה מאוד. הרבה פעמים אתה שומע אדם, אומר, איזה מזל שיש שבת. אז אם הוא חומרי, אז הוא אומר, יש יום אחד לנוח. אם הוא רוחני, אז הוא אומר, יש יום אחד נשמה יתרה. אבל באיזה גבולות זה נגמר? בגבולות הגזרה הפרטיות שלו, של המשפחה שלו. רבי עקיבא עשה לאשתו תכשיט, שהוא לא תכשיט אישי פרטי שלה. דיינו, זה לא בוא נגלה את האיזון בין הקודש והחול אצלך, או אצלי, או בשבת. אלא בוא נגלה את האיזון בין הקודש והחול באומה הישראלית. כתוב בספרים הפנימיים שירושלים זו כנסת ישראל. נפש החיים חוזר זה מכמה מקומות למשל. ירושלים זה לא מקום פרטי. ירושלים זה מרכז האומה הישראלית. זה הביטוי לכלל ישראל. השבת היא לא השבת של הדתיים. והיא לא השבת של הצדיקים. והיא לא השבת בשכונה שלי שלא ייסו בה בשבת וכו'. השבת היא המרכז של האומה כי ירושלים היא השבת היא המרכז של האומה שרבי עקיבא עשה תכשיט לאשתו הוא רצה בעצם להגיד לה שהאיזון בין קודש לחול לא יכול להופיע רק בממד הפרטי של החיים הפרטיים של האדם אלא האיזון בין קודש לחול הוא ממד לאומי הוא ממד ציבורי הוא ממד כלל ישראלי אז יכול מאוד להיות שהאדם איזן בתוכו באיזושהי מידה את היחס בין הקודש והחול אבל הקודש והחול הם מאוזנים באומה. למשל, יש גמרא, אני כרגע לא יכול לא להזכיר אותה. יש גמרא שאומרת, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. אומרת הגמרא, שאת הדברים האלה אמר רבי יוחנן. ומאז שרש לקיש, חברותתו, שמע את הדברים האלה מרבי יוחנן, לא מילא יותר פיו שחוק בעולם הזה. והמשפט הזה בגמרא נפסק להלכה. בלכות תשעה באב. כרגע לא זוכר איזה סימן, תף, לא זוכר, קופסה מכולי משהו, א' אולי, וזה הסעיף האחרון שם באותו סימן, אסור לאדם שמלא פיו שחוק בעולם הזה. מסביר שם הרב בן היה, על הגמרא. למה? למה אסור למלא את הפה צחוק? שימו לב, לא כתוב שאסור לשחוק. כתוב אסור לאדם שימלא פיו שחוק. כלומר, אם הייתי אומר רגע בצורה אחרת, הפה שלו חצי צוחק, חצי בוכה. או לא, אם לא בוכה, אבל לפחות לא צוחק. אסור לאדם שימלא את כל הפה בצחוק. אבל חלק מהפה צוחק, זה ודאי שכן. אבל למלא את כל הפה בצחוק, זה לא. חוץ מפורים. כשנכנס אדר זה בסדר, באופן יחסי. אבל באופן עקרוני לא. למה לא? אומר שם הרב דבר עצום. היום אתה שואל בן אדם, תגיד, מה נשמע? מה התשובה שאתה מקבל לפעמים?
סבבה.
סבבה! עשר! מעולה! לא יכול להיות יותר טוב! אומר רבי יוחנן לרש לקיש, תגיד לי, החיים של האדם נגמרים בפרטיות שלו? נגיד שלך ברוך השם טוב, נגיד. נגיד שלא חי באיזה דמיון, נגיד. רגע, כל העולם הגיע להשלמתו? עם ישראל צריך להיות מה הוא מבטא את מה שהוא צריך להיות? העולם הגיע למה שהוא צריך להיות? איך אתה יכול להגיד מעולה? כשבעצם המציאות הסובבת, החברתית, הכלל ישראלית והכלל עולמית, עוד לא הגיע למעולה הזה. אז מה תגידו? הוא שאל אותי מה שלומי, הוא לא שאל מה מצב העולם. זו בדיוק השאלה. האם אתה רואה את עצמך כאדם פרטי? אז אם הוא שואל אותי מה שלומי, ואני תופס את עצמי כאדם מאוד מצומצם, דיינו, באיזה מין מסגרת מאוד קטנה, וכולי, אז באמת אני יכול להגיד אולי מעולה. או חס ושלום על הפנים. אבל אם אני תופס את עצמי לא כאדם פרטי, אלא כחלק ממכלול שלם, אז יכול מאוד להיות שאף על פי שהחיים האישיים, המשפחתיים וכולי הפרטים שלי, הם ברוך השם סבירים, אולי אפילו יותר מזה, אבל להיות ויש לי אחריות ותפקיד, ואני חלק ממשהו הרבה יותר כולל, אז אני לא יכול להגיד מעולה. אז מה אתה מציע להגיד על הפנים? אני מציע להגיד מה שחזר למור. מה שלומך? ברוך השם, יום יום, מצפים לישוע. מהי ציפיית הישוע, כמו שדיברנו פה הרבה פעמים? לא ציפיית ישוע פסיבית, מתי תופיע גאולה, אלא ציפייה מחשבתית מצד אחד, ואקטיבית מצד שני, שאני פועל מה שאני יכול לפעול. כמו אותו צופה שעומד במגדל, הוא לא רק רואה, צופה, רואה את מה שיש, אלא אם יש איזו תקלה, שהוא צריך לעורר עליה ולפתור אותה, אז הוא צריך גם לפתור אותה. הוא צריך לעשות פעולה מעשית, הוא לא צריך רק לחשוב או לראות. לכן, מה שלומך? ברוך השם, יום יום, מצפים לישוע. מצפים לגאולה, שלמה. מה אתה עושה בשביל זה? מה שאני מסוגל. לכן אמר רבי יוחנן לריש לקיש, אסור לאדם שימלא פיו צחוק בעולם הזה. חצי פה צוחק על מה שיש. על מה שיש לך, על מה שיש למשפחתך, על מה שיש לעולם, על מה שהבחירה האנושית מופיעה בפועל את הסגולה האלוקית. מצוין. אבל יש עוד הרבה צדדים שהם עדיין לא התמלאו. יש עוד איזשהו חלק מהעיגול הזה שעוד לא התמלא בפנים, הוא עוד לא מלא. אז איך אתה יכול למלא את הפה צחוק? אמר ריש לקיש. דרך אגב, זה מאוד מעניין, פעם חשבתי על זה. רבי יוחנן היה רב הראשי של ארץ ישראל. זה מבט של רב ראשי של ארץ ישראל. זה מבט של תורת ארץ ישראל הכללית. ריש לקיש היה בעל תשובה. בעל תשובה, אסור באופן עקרוני לשייך מאמרי חז"ל לרקע היסטורי של חכמים, אבל אולי יש כאן איזה נקודה. בעל תשובה הרבה פעמים בשלב הראשון שלו רואה את מה הוא רואה? מילה אחת.
את עצמו.
רק את עצמו. שלוש מילים. רק את עצמו. זהו. מה קורה מסתכל? הוא בא למכון מאיר לחזור בתשובה. להתחזק. להתקרב אל אבינו שבשמיים. אבא, תעזור לי. פתאום הוא נכנס לכיתת אמונה, מדברים איתו עם ישראל, ארץ ישראל, גאולת ישראל, תיקון עולם, מלכות שדי, ביום השם אחד, שמו אחד. הוא לא מבין מה הקשר, מה רוצים. באתי להתקרב אל השם, פתאום מדברים איתי על גאולת ההיסטוריה. מה זה קשור? אלא זה בדיוק הנקודה. אם אנחנו לא תופסים את עצמנו כחלק ממערך הרבה יותר כולל, אז אנחנו בבעיה. לכן ריש לקיש כבעל תשובה, אולי תפס בהתחלה את הקשר שלו עם ריבונו של עולם, באופן מאוד אישי, מאוד פרטי. כשאמר לו רבי יוחנן, מר עד ארד ישראל, שהוא חייב לראות את עצמו כחלק ממערכת הרבה יותר כולל, ואכן הוא לא יכול למלא את הפה שלו צחוק, מי ששמע את זה ריש לקיש, לא מילא יותר את פיו צחוק בעולם הזה. צחק על מה שיש, אבל לא מילא את הפה בצחוק. אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. התכשיט שעשה רבי עקיבא לאשתו הוא לא תכשיט פרטי שיוצר איזון בין קודש לחול, אלא הוא תכשיט לאומי. כלומר, הערך הפרטי של אשתו של רבי עקיבא והזוגיות שבין רבי עקיבא לרחל אשתו, הערך הזה חייב להופיע בציורו ובלבושו ובהופעתו הלאומית הציבורית. והשבת, שאנחנו מגיעים אלינו, לאוטובוסים של תל אביב, השבת היא לא עניין של איזון בין קודש לחול אצלי בבית או אצלי במשפחה. זה עניין של האומה הישראלית. זה עניין של הציבוריות הישראלית. ואם החליטו מסיבות כאלה ואחרות, שיש איזשהו סטטוס קוו שאני מסכים שהוא לא ניתן למשה מסיני והוא לא קודש קודשי. אבל יש איזשהו סטטוס קוו שהוא מקובל לא לעורר, נקרא זה ממדי חיים, שיכולים חס ושלום לעורר איזה שצף קצף מיותר בתוכנו. אז יש לנו אחריות על זה. זה ירושלים, זה כנסת ישראל, זה תורת אמך. אני חוזר עוד פעם. מה נאמנה ונעימה? אתה רואה איפה כתוב באוטובוסים תל אביב? כן, ראית את הפניה. מה נאמנה ונעימה? היא ההתעוררות הנפשית של ההידור הישראלי לראש הבנות היקרות. התורה קודם כל היא לא נגד הידור. כמו שאמרנו, הוד והדר לבשת. הוד זה התוך הפנימי, כך אומר מלבין. הדר זה היופי החיצוני. לכן כל מצוות ההידור, הידור מצווה וכו', הן מצוות שבאות לידי ביטוי בדרך כלל בממד חיצוני. והדרת פני זקן, הידור מצווה כלפי האתרוג, פרי עץ הדר וכדומה, אז זה הדרך. לכן ההוד הפנימי האלוהי זה בית המקדש, חז"ל אמרו, אמר רבי עקיבא, תורה רבי עקיבא, צריך להופיע בהידור, נכון. אבל איזה הידור, איזה עוד ואיזה הידור? עוד והידור לאומי, עוד והידור ציבורי, עוד והידור כללי, לא רק פרטי. לכן אומר הרב, מה נאמנה ונעימה היא ההתעוררות הנפשית של ההידור הישראלי לראש הבנות היקרות בעיר של זהב? ירושלים. עיר עוז לנו. ירושלים דדאב, הירושלים של זהב. הזהב, החומר, החול, יקבל את ערכו הנכון בעיקר ממקומו הלאומי הציבורי. אומה טובה וקדושה היא, מורשת אמות טובות, ותורת אם, תורת אמך זו כנסת ישראל. על כן, ההשגה הסובייקטיבית של אדם, של האדם הפרטי, המולדת את הרגשתה בנקודה היותר ראשית של נטיית נפשה של האומה ושל האדם הפרטי, העוד והפר המיוחדים לה, נדלג על הסוגריים, שמה צריכה ההרגשה הקדושה הכללית של מרכז האומה בכללותה, בהדרה וקדושתה, למצוא מקום. דרך אגב, לפי זה, אם אנחנו מחברים את מה שאנחנו אומרים עכשיו לשבוע שעבר, יוצא דבר עוד יותר חמור, שאפילו שזה רבי עקיבא, ואפילו שזאת רחל, ואפילו שזאת שבת, ואפילו שזאת ירושלים, כלל ישראל, אפילו אך יש סכנה שהחול יתפרץ יותר מגבול. עד כדי כך. אבל גם כשאנחנו, בואו נתייחס לכם לצד החיובי, אבל גם כשאנחנו מחפשים את האיזון בין קודש לחול, שהוא בחינת שבת, זה ממד לאומי. זה לא ממד פרטי. לכן באמת, אני חושב שקשה מאוד, קשה מאוד, עם התפיסה שדורשת שברחובות שהיא גרה, אותה התפיסה, ילכו צנוע, וברחובות שהיא גרה, לא ייסעו בשבת, ובשכונה שהיא נמצאת, לא יצד מצד התועבה. כאילו, כאן המילה כאילו היא טובה, שאם זה יקרה במקום אחר, אז זה פחות גרוע.
זה לא כאילו, אבל זה לפחות זה שיהיה.
לפחות זה, מה זה הלפחות הזה? אני לא מבין את הלפחות. לא מצליח להבין את הלפחות הזה.
שואפים להרבה, אני לא מצליח כרגע לעשות את הכל הזה. לפחות, אל תקפה עליי, לפחות בוא נעשה הפרדה. אתה רוצה להספיח, אני לא אכיח אותך.
ההפרדה
הזאת, אני חושב שאנחנו עם אחד, חושב שאנחנו טובים.
ההפרדה הזאת יכולה להוביל, כמו שדיברנו דווקא לפני כמה דקות, ההפרדה הזאת יכולה להוביל לחורבן האומה הישראלית. הנציב כתב באיזשהו מקום, באחד המכתבים, שמה שגרם לארס עם ישראל זה הפרדת הקהילות, ככה הוא קורא לזה.
זה לא שאומרים שזה טוב שזה יהיה בתל אביב, המצד הזה. אבל לפחות אם אתם מוסמים לתל אביב, אם זה קורה כבר, אז אל תביאו את זה אלינו. לא שזה טוב שזה קורה שם.
מי זה אלינו?
לא רוצים שזה יקרה.
מי זה אלינו? טוב, אתה ריש לקיש לפני שרבי יוחנן אמר לו. בא התשובה.
לא, למה?
מי זה אלינו? איזה, אני לא מבין את המילה אלינו.
אני לא אומר את זה בסדר שזה יהיה בתל אביב.
מה זאת המילה הזאת אלינו? מי זה אלינו שלך?
אתה גר באיזשהו מקום?
מה נמצא תחת הכותרת אלינו?
אתה גר באיזשהו מקום?
אני גר באיזשהו מקום ואמור להיות אכפת לי.
נכון, אמור שלא אכפת לי.
באופן מוחלט לגמרי, באופן זה טוטלי מוחלט לגמרי, שמה שאני לא רוצה שלא יקרה בשכונה שלי, לא יקרה בשכונות אחרות, לא כי זה השכונה שלי, כי זה עם ישראל.
בשלב ראשון מישהו, זה דורש גדלות, לא כבן אדם מתוגל.
מה זאת אומרת זה דורש גדלות?
דורש גדלות, לבוא ולהגיד...
בשביל אנחנו לומדים את זה. כדי להבין שתכונת השבת היא לא האיזון בין הקודש לחול אצלי. תכונת השבת זה האיזון בין הקודש לחול באומה הישראלית בכלל.
הם גם אומרים את זה, הם גם אומרים את זה.
מי זה הם? אין הם, אני לא מבין מי זה אלינו ואין זה הם.
מי שאומר שאל תביאו את זה לרחובות שלנו.
אין בעם ישראל שלנו ואין אלינו ואין הם.
נכון. בסדר.
לא, אם בסדר, אז אין מה להגיד יותר.
יש דבר כזה.
אין מה להגיד יותר. יש דבר כזה בעיתון, במציאות, בפוליטיקה. הדתיים הלאומיים, החילונים והחרדים לא מסתדרים בבית שמש. אז בואו נקים שלושה ערי בית שמש. עיר בית שמש חרדית, עיר בית שמש דתית לאומית, עיר בית שמש חילונית. מה אתה מציע? מה אתה אומר על ההצעה הזאת?
אני אומר שזה לא טוב.
למה לא טוב? מצוין, יש שקט, לא?
יש לכתחילה, בבדיעבד אבל יש גם.
יש שקט.
יש לכתחילה, בבדיעבד גם.
הבנתי. אז בוא נחזור לגלות, אז חזרנו לגלות.
יש הלכה שאומר, אם מישהו חייב לחלל שבת, יודעים שהחילוני יעשה את זה, נכון? למה? למה? הוא לא עושה חטא? אותו חטא אבל. לא שהם אומרים שזה בסדר.
מה שאני אוהב לקרוא פה עכשיו, קראנו כבר, נדמה לי השנה מתישהו. דברים פשוטים. אחרי זה תצלם על חשבון מכון מאיר, שים בכיס. בסדר? חבל שאין לנו צילום של זה. וצריך שבאמת זה יהיה לנו בכיס הפסקה
הזאת. אבל אם המציאות היא אומרת שהיא לא נכונה.
עידו יקירי, אנחנו לא בונים את האומה מכוח המציאות. אנחנו בונים את האומה מכוח האמת. זה, כמו שהרב כותב באחד המקום בעינייה, שזה שאני יודע, אני אגיד את זה רגע אחרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מרחב כישרונות חיים. הקדוש ברוך הוא יודע שאם הוא היה מצמצם קצת את כישרונות החיים שלנו ולא נותן לנו כאלה כישרונות רחבים, אז הפוטנציאל לחיסרון היה יותר קטן. כישרון גדול, פוטנציאל חיסרון גדול. כישרון קטן, פוטנציאל חיסרון קטן. ואף על פי כן, אומר הרב, לא מפני הפוטנציאל של החסרונות הגדולים, הקדוש ברוך הוא ימעט את מתנת החיים של ריבוי הכישרונות שהוא נתן לנו. הקדוש ברוך הוא חשב על הקושייה הזאת. והקדוש ברוך הוא לא ממעט את מתנת החיים של ריבוי כישרונות, למרות שבגופה, במהותה, עצם ריבוי הכישרונות יוצר פוטנציאל של ריבוי חסרונות. נכון, אז מה? הקדוש ברוך הוא לא נבהל מזה.
אבל אני צריך
לשאול
מכון
מהר
ללמוד?
כן.
למה? מה, אני לא יוצא להשפיע
לעולם? אתה צריך, כל אחד...
למה אני אגיד בעצמי?
כל אחד מאיתנו צריך לשבת תקופה מסוימת בבית המדרש ללמוד, כדי לבנות בתוכו את קומת החיים הפנימית הרוחנית, שיש בה הרבה צדדים, שאחד הצדדים הכי חשובים שלה, זה מה שאנחנו מדברים עכשיו, שאני לא פרטי לעצמי או למשפחה שלי או לקהילה שלי או לחברים שלי, אלא לעם ישראל, ואחרי שזה ייבנה בתשתית עמוקה מאוד, אני אצא כל אחד בדרכו, להיות חלק ושותף ולהשפיע כמה שהוא יכול, ולקבל מהחברה הישראלית. זה תפקידנו. ואם הוא יצא לפני הזמן, אז הוא לא יעמוד בלחצים, הוא לא יעמוד, אז הוא מאוד, מהר מאוד ימצא את עצמו, מסתגר בעצמו. אני לא רוצה לפתוח כאן סוגיה קשה, שגם דיברנו עליה, גם דיברנו עליה לפני כמה דקות, לפני השיעור. אני רוצה להגיד אולי את זה בעדינות ובזהירות רבה. לפעמים יש אנשים, מקף משפחות, מקף אברכים, שהולכים לגור במקומות ששם צריכים אותם לכל מיני משימות. קוראים איזה גרעינים, למשל, או יישובי יהודה ושומרון. והם לא בנו בתוכם את עוצמת החיים הפנימית, שמאפשרת להם לא רק להסתגר בתוך עצמם ולבנות איזשהו מרכז רוחני לעצמם, אלא להשפיע. ואז במקום להשפיע, הם כל הזמן שומרים, כל הזמן חיים בהישרדות, הם כל הזמן שומרים על עצמם. אתה לא באת לשמור על עצמך. אתה באת להפיץ את אורתך. אתה באת לקבל מאחרים. אתה באת להתחבר. אז מה אתה מצטמצם? מה אתה מתכווץ? אז יכול להיות, אני אומר את זה בזהירות רבה, שאותו פלוני או פלונית משפחה, יכול להיות שהיא הגיעה לפני הזמן לאותו מקום. עכשיו, זה דברים מאוד דקים הרבה פעמים. כי השאלה מאיזה מקום מנטלי אתה בא. אם אתה במקום מנטלי שיש לי עוצמה וביטחון פנימי ומהמקום הזה אני מתחבר, או אני בא במקום שיש לי איזה פחדים על העולם הרוחני שלי, ואז ממילא אני מתכווץ ונסגר. זה דברים, לפעמים זה דברים מאוד מאוד דקים, הדברים האלה. אנחנו לא מפחדים. הם מפחדים. מי זה הם? אומות העולם. אנחנו לא באים במקום של פחד, באים במקום של ביטחון. ועד שאדם לא בונה בתוכו את עמדת הביטחון האלוהי הזו, אז יכול להיות שעוד לא הגיע הזמן. כשהתפוצצו הסכמי אוסלו, והיה ירי בכבישים 4-5 שנים, ובאמת היה מצב נוראי, נורא והיום, אז הייתה איזו תחושה פה, גם של אברכים צעירים, שאמרו, אנחנו חייבים ללכת לגור עכשיו לשומרון, להיות עם... מצוין, ללכת לשומרון. רק תבדוק טוב מאוד, שאחרי שבועיים לא תשבר. כבר צריכים אנשים חזקים, חביבי. כולם מסוגלים, אם יבנו בתוכם קומת חיים שאנחנו נורים עליה. אם יצאו לדרך לפני שהגיע הזמן, אז אתה צודק. אז כל בוסר הוא בוסר, כידוע לך. אבל אתה לא תגרום לי לברוח ממה שרציתי להגיד מקודם. מאמר ידוע ומפורסם שנקרא מסע המחנות. מכיר את זה עידו?
כן.
כמה פעם? מצוין. אז עוד פעם אחת לא יזיק. עוד פעם אחת. מסע המחנות, מאמרי ראייה, עמוד 76, דברים פשוטים ביותר וחמורים ביותר. אני קורא. הדברים האלה נכתבו בכ"ו באלול תרצ"ד צדי ג', קצת פחות משנתיים לפני שהרב קוק נפטר. תרצ"ד צדי ג', לפני כ...
93.
נגיד 80 שנה. פלוס מינוס, כ-80 שנה. אז עכשיו הרב רוצה לברך את עם ישראל. זה נכתב ביסוד. בעומדנו על סף השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, במצב של תקווה והתעודדות לעומת כל הדיכאון אשר עבר עלינו בשנה הזו עומדת לחלוף מול עבר פנינו, מול עבר פנינו, וממעמקי הלב נאמר עליהם תכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה. אני מדלק קטע אחד. דומה לנו, שינינו מחולקים לשני מחנות. תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות המהווים את הקהל שלנו בכללו. חרדים וחופשיים. זה כתוב פה. חרדים וחופשיים כתוב. שמות חדשים, אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. איפה מצאנו שבעם ישראל יש חרדים ויש חופשיים? מאיפה הגדרות האלה? כתוב בפסוק החרדים לדבר השם, אבל זה לא חלק מההגדרה של עם ישראל. כולנו חרדים לדבר השם. אבל שקבוצה קוראת לעצמה ככה. וחופשי? מה זה חופשי? מאיפה זה בא? במתים חופשי. חרדים וחופשי. יש היום תנועה. יש הרבה תנועות, אבל תנועה אחת שככה מדברת בימים האחרונים בתקשורת, היא נקראת תנועת ישראל חופשית. שלא מוכנה שבהרצליה תממן ראש העירייה, שליטה, שטלים על חשבונה, אלא שזאת תהיה תחבורה ציבורית, ולא על חשבון העירייה, אלא משרד התחבורה. סוף ציטוט. עוד פעם, דומה לנו שינינו מחולקים לשני מחנות. תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות המהווים את הקהל שלנו בכללו, והם חרדים וחופשיים. שמות חדשים, אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. איפה מצאנו את המצאות האלה? ידענו שאין בני אדם שווים במדרגותיהם, בייחוד במה שנוגע לתוכנם הרוחני, שהוא יסוד החיים, אבל שיהיה שם מוגבל ומיוחד לכך, המתאר סיעות ומפלגות, מזה לא ידענו. אני מדלק קצת. ההבלטה של שני השמות הללו, וההסכמה הדמיונית, המקשרת את האישים הפרטיים שכל אחד מהם יתאמר לומר, אני אינני ממחנה זה. השני אומר גם הוא, אני אינני ממחנה זה. וכל אחד ואחד הוא מרוצה מעמדתו. החרדים מרוצה מזה שהוא שייך למחנה החרדים, החופשיים מרוצה מזה שהוא שייך למחנה החופשיים, ואז הוא מהרמתי התוצאה, הרי הוא סותם את הדרך של התיקון ושל ההשתלמות משני הצדדים. למה? החרד, כלומר מישהו חושב את עצמו, שהוא שייך למחנה זה שקוראים לו חרדים, הרי הוא מביא את הבתה מלמעלה למטה, אל המחנה השני, החופשיים, ובמה שנוגע למחשבות של תיקון, של חיפוש מאשים ושל תשובה, הלו מיד הוא שולח סקירת הנה למחנה השני, הוא עומד לפניו בכל מערומיו מתורה ומצוות, והוא חושב בדעתו שהתשובה במלוא מובנה, הלו שם היא דרושה, עליהם הדברים מכוונים, להם ולא לא, הרי אני חרד לדבר השם, אני מחנה החרדים. אז מי שזקוק לארץ, זה נכתב בכבב ולול, 4 ימים לפני ראש השנה. מי צריך לעשות תשובה זה מישהו שם, שהוא לא חרד כמוני, החופשיים. והחופשיים שומעים את המושג תשובה, מה הם אומרים? והחופשי, כלומר מישהו עומד בזה המחנה שהוא מתאמר בשמו המודרני הזה, הרי הוא בוודאי חושב שכל הרעיון של תשובה, הרי הוא נוסח חרדי, שנושך לו כלל. מי צריך לדבר בתשובה? זה דתי. זה מושג דתי, המושג הזה, תשובה. מה זה קשור אליי, חופשי, תשובה? מה זה קשור? אז כשאנחנו מדברים על תשובה, על שלמות של חיים, על מלאות של חיים, על תיקון עולם, אז מי שמגדיר עצמו כחרדי, מסתכל למטה, במרכאות, ואומר, שם צריך לעשות תשובה, אני בסדר. כי אני כבר עשיתי. החופשי אומר, רגע, המושג תשובה בכלל לא קשור אליי. זה קשור למישהו דתי, למי שיש לו שולחן ערוך. ונמצא שמכאן ומכאן איננו עומדים קרחים. הוא מוצא לרפואת מכאובנו הנפשיים, מאין יבוא. אומר הרב, זהו העיכוב האחד. זה עיכוב אחד, קודם כל, עצם ההגדרה בכלל של החברה הישראלית, לפי כינויים של חברות, של אוכלוסיות, של קבוצות. תכף הרב יגיד שמצאנו חילוק ועם ישראל שנקרא ציבור, ראשי תיבות צדיקים, בינוניים ורשעים. אבל החילוק הזה הוא חילוק פרטי בין אדם לאדם, הוא לא חילוק בין קבוצה. ויש עוד חילוק אחד, תכף נראה, לא פחות חשוב מזה, מהחילוק הזה. כן, דבר ראשון, איפה מצאנו בכלל חלוקה לקבוצות בעם ישראל? לא מצאנו. ב', זהו עיכוב אחד. ועוד עיכוב שני, משהו איננו קל מן הראשון, כמו קיר ברזל עומד לפנינו בין מחנה למחנה. והערה הכללית ממקור האחדות האלוהית הקדושה המוכחת להיות שורה על ישראל לגוי כולו, קודם כל עצם זה שאנחנו מחכים לעצמנו למחנות שונים, זה כבר טעות. עומד בינינו קיר ברזל. מכון טל, אני אומר. איך זה נקרא? חוק טל! או לא חוק טל? תראו באיזה עולם אנחנו חיים. זה העולם. וההערה הכללית ממקור האחדות האלוהית הקדושה המוכחת להיות שורה לישראל, הגוי כולו. הרי היא כמו מתעלמת מעינינו, והנה הם ממששים כעברים באפלה. תראו את המשפט הבא. אין לנו עצה אחרת, אמנם, כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחנותינו. וואו. בעלים זה עבודה זרה. עצם הכינויים האלה, על פי חילוק לקבוצות, למחנות, וכולי, אומר הרב, זה בעלים, זה עבודה זרה, החילוק הקבוצתי הזה. לך אגב, בהקשר הזה גם דתי-לאומי, זה חלק מהחילוק הזה, מהעבודה זרה הזאת. למי אתה שייך? אני דתי-לאומי. טוב, רגע, לאיזה זרם בדתי-לאומי? איזה תת-זרם של תת-זרם? אתה שייך לישיבות הקו, או לישיבות העיגול, או לישיבות המשולש? למי אתה שייך? לא, זה תלוי בשידוך פשוט. זה תלוי אם היא במדרשה לומדת את המילה הזאת בעין היה, כפי שהרב שלי בישיבה לימד אותי את המילה הזאת בעין היה. הלוואי שהיה אפשר לצחוק על מה שעכשיו אמרתי. עצוב מאוד. אין לנו עצה אחרת. לכן זה לא שהחרדים והחופשיים ואנחנו פה איזה צדיקים. כולנו באותו בעלים, באותו מצב. אין לנו עצה אחרת אמנם כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחנותינו. אומר הרב, אז איזה חילוק כן מצאנו בעם ישראל? באמת לא שני מחנות, כי אם שלושה מחנות איננו מונים מאז. מסורת ישנה היא שציבור ראשי תיבות הוא כולל במובנו כפי הנוטריקון, צדיקים, בינוניים ורשעים. קודם כל, הבדל ראשון בין ציבור לחרדים, דתיים, לאומיים וחופשיים, זה שלא מדובר על חלוקה מגזרית, על חלוקה של אוכלוסיות חברתית, אלא מדובר על חלוקה פרטנית, כל אדם מפני עצמו. אבל זהו דווקא תיאור אישי. זה א', ב', החילוק הזה של צדיקים, בינוניים ורשעים, שהוא חילוק אישי, המסקנה של החילוק הזה היא ב', ועל כל אדם בפרט למדנו, שאפילו כל העולם כולו, אומרים עליך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. כלומר, במקום להגיד, הוא צריך לעשות, אני צדיק, מי צריך לעשות תשובה רשע? חזרנו בדיוק הפוך. אתה רואה את עצמך כצדיק, תראה את עצמך כרשע, במקום לדפוק על החזה של החבר שלך, תדפוק על החזה של עצמך, ותגיד, אני צריך לעשות תשובה. לכן, א', שני הבדלים. הבדל אחד, לא חלוקה מגזרית, אלא חלוקה פרטית. ב', גם החילוק הפרטי הוא לא חילוק שא' מאשים את ב', אלא א' מאשים את א'. א' לא בא להחזיר בתשובה את ב', א' בא להחזיר בתשובה את עצמו. וב' יחזיר בתשובה את עצמו. וטוב מאוד לאדם שיהיה שקוע לחשב חשבון עצמו, ולחטט במומיו הנפשיים, ולהביט בעין יפה על אחרים, זה ממש הבעל שם טוב שאמר, שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם שתי עיניים, עין אחת שירה את זכויותיהם של ישראל, של אחרים, ועין שנייה שירה את מומי עצמו. עד לכאן לשון הבעל שם טוב. אז טוב מאוד לאדם שיש שקוע לחשב חשבון עצמו, ולחטט במומיו הנפשיים, ולהביט בעין יפה על אחרים. את הביקורת תכוון כלפי פנים, את העין הטובה תכוון כלפי חוץ. ולהביט בעין יפה על אחרים שיוכל באמת להיות שיש במצפונם גם מוצר טוב הסמוי מן העין. לכן אומר הרב, והנה צריכים להחליט כי כוח כמוס של הצעדה לטובה ישנו בכל המחנות ובכל אישי האומה. ובייחוד בכל אלה שערך הכללי של ישראל ותקוותו יקרים להם באיזו מידה שהיא. נתוודה איש של אחיו בשם ישראל הכללי, לא בשם מפלגתי ומחנתי. נדע שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן, והרבה מה לקבל מהאור והטוב זה מזה, ואז תופיע עלינו הרע העליונה הכללית וכו', ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות את זרחה בלבב שלם. מה יש לך לומר להגנתך אחרי הדברים האלה? צריך להקל את זה.
מה זה ללמוד תורה? כמה שנים? 8 שנים?
לא יודע ולא מעניין אותי. לא יודע. כמה זמן ללמוד תורה? איזה תשובה אתה רוצה? עד שתגמור עיני 4 פעמים? עד שתגמור עכשיו 18 פעמים. ללמוד תורה עד שלמשל ערך יסודי כמו הערך הזה יהיה כל כך פנימי בתוכי שמכוחו אני אוכל לצאת לחיי הפרטיים, המשפחתיים, הלאומיים, הכלל עולמיים, הכלל היסטוריים. איך זה יתגלה? לא יודע, אתה כבר תבחר. מה זה משנה? לכן התכשיט שרבי עקיבא עשה לרחל הוא תכשיט כלל ישראלי. שבת זה ערך כלל ישראלי, זה לא ערך פרטי. ובגלל הסכנה של הסטייה אל החול היתר, אסרו חכמים לצאת עם התכשיט הזה אפילו בשבת. אפילו ירושלים, אפילו שבת, אפילו רבי עקיבא ואשתו. אבל בואו ניקח את הצד החיובי רגע. איזה תכשיט כן רבי עקיבא עשה לאשתו? ירושלים. אז אתה לא הולך עכשיו בשעה אחת, אומר לאשתך, תשמעי, תוציא מהר את כל התכשיטים, תפרסי אותם על השולחן. אין פה ירושלים. אין פה כלל ישראל. הכל פרטי, כסף, זהב, נחושת. אבנים יקרות, יהלומים. זורקים עכשיו הכל לזבל, הולכים לקנות התכשיט של ירושלים. טוב, א', ברוך השם, אתה יכול לעשות את זה כי יש לך רק מלגה של אברך. אז אין לך כסף לקנות ירושלים של זהב. א', ב', לאט לאט. לפחות שאני אכוון את הכוונות האלה. אני רואה שאתם יושבים ומעוררים בהי, זה סימן טוב. למה כבודו מוריד ככה את הראש עם היד למטה? איך? כן, כבודו.
מעורר.
בהי, לא בעין. בהי. לא, לפעמים טוב להיות מעורר בעין, זה יוצר בינה מחודש של הדברים.
מעוררים באלף.
מעוררים באלף, וחלוך, אז שזה יכול להיות כללה. אני חוזר שוב לפסקה הזאת. מה נאמנה ונעימה היא ההתעוררות הנפשית של ההידור? אנחנו בעד ההידור, בעד מרחבי חיים, בעד המפגש עם החול, בעד איזון בין קודש לחול. היהדות היא בעד כל זה. אבל היא בעד כל זה לא רק ממקום פרטי, ממקום כללי. ולהגיע אל הפרטיות מתוך המקום הכללי הזה. זאת הנקודה. ואפילו אחי, תראו איזה סכנה יש בשיטפון החול עלינו. איזה יופי, המשפט האחרון, אני קורא את המשפט האחרון. והחומר היותר נאה לקבל צורה נאותה, שורה שישית מלמטה, שביעית מלמטה, היא ההרגשה העדינה והקדושה של להיות בסיס לנשמה האלוהית, הנשבת ממרומי השכל העליון, מקור תורת אם, שהוא ירושלים, שהוא כלל ישראל. זאת העיר של זהב, הנתונה בראש בנות היקרות בנות ציון, הקשורות בקשר אמיץ, רגשי, לא רק שכלי, קשר של חיים, הקשורות בקשר אמיץ בכל רגשי לב טהור, בעמם וארצם, ומרכז חיי האומה וכבודה, ירושלים, עם ישראל, כלל ישראל, הוא הדרן ויופיה. מה אתם אומרים? אז אפשר לענות ששואלים אותי מה נשמע מעולה? אפשר לענות תשובה כזאת? לא, אני שואל מנטלית, נפשית, אז בואו עכשיו הלכתית. בשכון אנחנו כתוב, נגיד שלא, אבל מה אנחנו צריכים לחוש? כששואלים אותי מה נשמע, מה שלומך?
שלמה אתה רואה? אם אתה רואה את ההתקדמות שעם ישראל, הלאום עשה, אתה יכול להרגיש מעולה?
כן, אבל כל הזמן שעוד לא הגיעה הגאולה שלמה, דיינו. שלא כל עם ישראל מאמין בהשם, הולך בדרכי השם, אידיאליסט, מקדש עם השם. לא כל היהודים בארץ. יחסי ישראל ואומות העולם עוד לא בדיוק הסתדרו, אין בחדשות של אתמול ומחר. וכדומה, אז כנראה שהגאולה לא הגיעה בשלמותה, ברוך השם, אנחנו מתקדמים מאוד, ברוך השם.
על ההתקדמות לא...
מעולה זה אומר שהציון הוא 10. פעם היה איזה מורה שאמר ש10 זה רק אלוהים. לכן אצלו במבחנים אין 10, יש 9.5.
יש חשש
אבל
שזה גורם לאנשים
לישיבות
להיות
עצובים. חס ושלום. מה פתאום יעקב, מה פתאום? עידו אתה עצוב?
לא.
תראו שמח. הוא לובש חולצה סגולה, איזה צבע זה? סגול.
עצם ההסתגרות
הזאת. עם סגולה. תגיד לי, כשאתה רואה פלפל גדל, אתה שמח או לא? בערבה. וואו, פלפל מהערבה. זה גאולה בעיניים. אני מסכים איתך, יעקב, אני עכשיו קצת יותר ברצינות. אני מסכים איתך שלפעמים, מרוב שאנחנו רוצים איזו שלמות, אנחנו לא רואים את החיוביות שיש כרגע בחלקיות של התהליך.
פרפקציוניזם גורם לעצמות.
מסכים איתך. אבל מצד שני לא יכול להיות גם שאדם יהיה כל כך שבוי בתוך עצמו. יושב איזה יהודי באיזה בית קפה בתל אביב, או בירושלים, או בחיפה, או בענתות. יש בית קפה בענתות? יש בית קפה בענתות?
יש.
ברצינות? מה אתה אומר? יושב יהודי באיזה בית קפה בענתות, שואלים אותו, מה שלומך? ואז הוא יגיד לך, 10. איך 10, ריבונו של עולם?
הבירה.
על הבירה. זה עם עיר הבירה אתה מתכוון, ירושלים, עם הבירה הזאת, חבוד, כן.
בוא נחזור לתחבורה הציבורית בתל אביב.
בבקשה.
אני ואתה
בשביל... תזכיר לי רק איפה אתה גר, שרחתי פתאום.
מה?
איפה אתה גר, שרחתי?
שמה?
ירושלים ברמת גן. שמה? במקום ברמת גן, כן.
אני ואתה יושבים פה הדברים נהירים וברורים, אני שואל את זה שאלה פשוטה, בסוגיה הספציפית הזאת, איך אתה מרות את זה לשטח? אתה יושב שם, יושב באותו יהודי בתל אביב, הוא אומר לעצמנו שאלה פשוטה, אני צריך להגיע לים, אין לי תחבורה ציבורית.
אני מציע הצעה פשוטה, נשב ביחד ונדבר.
לא יודע.
דרך אגב, מי אמר שיש תשובות לכל השאלות? קודם כל בוא נשב ונדבר. נפסיק לריב. לפעמים אתה שומע שני אנשים מדברים ברדיו ביחס לאיזשהו נושא, אתה שומע דו-שיח של חרשים מוחלט. מוחלט. בוא, נדבר. בוא נדבר. ברגע שנדבר, אתה תגיד את הצרכים שלך, אני אגיד את הצרכים שלי. הצרכים שלך הם צרכים X, הצרכים שלי הם צרכים Y. בוא נברר מה הצרכים של עם ישראל, בוא נראה על איזה צרכים של עם ישראל אנחנו מסכימים. בוא נראה מה אנחנו לא מסכימים. מה הערכים של עם ישראל? בוא נראה על מה אנחנו מסכימים, מה לא מסכימים. ברגע שמדברים, אפשר להגיע לפתרונות. תראו, בוא נגיד את זה בצורה פשוטה. עם ישראל זה כמו משפחה. כמו שבמשפחה, לא חייבים להסכים על כל דבר.
זה לא כמו.
ועל הרבה דברים.
זה משפחה.
אתה יודע, שר כוח ידידי. כמו שמשפחה, לא חייבים להסכים על כל דבר. ולפעמים דברים משמעותיים לא מסכימים. אז מה? אבל מדברים. אוי ואבוי, אם הבעל הולך לחיות עם עצמו, והאישה הולכת לחיות עם עצמה, והילדים חזרוקים באיזשהו מקום, איך נמצא אותם. במשפחה החיים, ביחד. שכלל, זה מאוד מעניין שהשבת זה זמן ריכוז המשפחה, נכון? השבת יכולה להיות או מן עולם הבא, או פיצוץ גרעיני. כל אחד מגיע, הבעל, האישה, הילדים, כולם נפגשים, סעודת שבת. זה יכול להיות או באמת מן עולם הבא. אוכל ושלום קור גרעינים בהתפוצצות. אבל קודם כל בוא נדבר. קודם כל בוא נשב ביחד. ב' בוא נדבר. מה הבעיה לדבר? כשמדברים, אפשר להסכים גם על מה שלא מסכימים. גם את זה אפשר להסכים. שאנחנו לא מסכימים. מה הפתרונות הטכניים? אני מאמין שבסוף נגיע אליהם. נגיע אליהם. הבעיה שאנחנו לא מדברים אחד עם השני. הבעיה שכל אחד שבוי במחנה שלו, ובונה לעצמו את תלמודי התורה שלו, ובונה לעצמו את מרכזי הכובד הרוחניים שלו, או מרכזי התרבות קוראים לזה היום שלו, וכל אחד נע באיזה מסלול פרטי שלו, והוא מכיר את המסלול שלו, ולא מכיר שום דבר שזאת מסביב. זהו. ואז קיבלנו, אני אומר את זה כפרפרזה, חז ושלום לי זזל בשום דבר, קיבלנו שלוש מדינות, מדינת בני ברק, מדינת יהודה ושומרון, מדינת תל אביב. כמשל. אוי ואבוי. בוא, נדבר. לא חייבים להסכים כשמדברים, אבל בוא נתחיל לדבר. טוב, התקדמנו קטע קטן, אבל חשוב אני חושב. האמת שציפינו לסיים את הפסקה הזאת היום, אבל כנראה שעוד לא הגיע הזמנה לסיימה. שבוע הבא יום חמישי, כרגיל, נכון? זין אדר שבוע ביום חמישי, לא? שבוע אחר כך זה פורים, פורים דה פרזים, פורים של תל אביב. שעולה לירושלים ביום חמישי בערב. שמתחברת לירושלים. לירושלים גם יכולה להתחבר לתל אביב, גם לנו. יישר כוח, שבת שלום, ברוכים תהיו.